ההסקט הופק בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.
היי, אני אורי משיח, וזה הפרק השני של ההסקט התיעודי המתרגמת. אתם זוכרים את הרגע הזה שבו נחשפתם במקריות למשהו שאלווה אתכם לעוד שנים ארוכות? כנער בשנות ה-90 גיליתי את עולם האנימציה מהפנט של סרטי דיסני. תסריטים מצוינים, איורים מרשימים ושירים מסוגת מחזות הזמר. יותר מכל, סקרנה אותי הפקת הדיבוב העברי של הסרטים, התרגום, הבימוי והעיבוד. על כולם ניצחה אישה אחת, שפרירה זכאי. כל סרט בגרסה העברית נשמע כאילו נוצר כך במקור. אותו עשור מוצלח זכה לכינוי דיסני רנסנס, עידן התחייה של סרטי דיסני.
אז התחילה התקופה של הסרטים הגדולים של דיסני, אז זו הייתה תקופה נהדרת.
אבל איך ניגשים להפקת דיבוב עברי לסרט הוליוודי? איך מתבצעת העבודה בפועל?
הייתי מקבלת את הסרט. הייתי רואה אותו.
היא מנגנת את הקלטת שוב ושוב.
היה לי חדר שישבתי שם על יד השולחן. הייתי מתרגמת את הטקסט בעברית, ואחר כך הייתי לוקחת ומתרגמת את השירים. אני פשוט, אני לא יודעת איך עשיתי את זה, ממש לא יודעת. בזמן מלאכת התרגום, אני צריכה כמו שמישהו מתרגם מחזה. זה אותו דבר. כשאני יושבת ומתרגמת את זה, אני לא חושבת שזה, עשו את זה כבר, מישהו עשה את זה כבר או משהו כזה, אני עושה מחדש את הכל.
כל תרגום צריך להיות צמוד לתסריט המקור כפי שנכתב, ועם זאת מותאם לשפה ולתרבות המקומית שאליהן הוא מדובב. באופן כזה שכל מי שישמע אותו יאמין שכך נוצר במקור. בתרגומים שלה שפרירה מגדילה לעשות ומנסחת לעצמה עקרונות לא פשוטים ליישום. כך למשל היא מקפידה שמספר העברות בתרגום ישווה למספר העברות שבשפת המקור.
Crookworm has asked to seek your hand in marriage.
קוקוואם ביקש את רשותי לשאת אותך לאישה.
היא מוודאת שמילה לא תתחיל באותה האות שבה הסתיימה המילה שלפניה. במקום לחזור פעם נוספת על אותן מילים, היא תשתמש במילים נרדפות.
היא עלולה להיהרג.
אם אחשוף אותה, היא לבטח תמות.
כמובן, שפרירה נוקטת לשון צחה, שפה עשירה, אך תעדיף מילים שגורות על פני מילים נדירות. ואם כל אלה אינם מספיקים, הרי שהיא גם מנקדת בעצמה כל מילה בתרגומה.
כמה זמן דורש תרגום של סרט באורך מלא?
לקח נניח איזה שבועיים או משהו כזה, ואז היה לי טקסט מוכן.
שבועיים שאת יושבת בחדר שלך?
אני יושבת ומתרגמת.
מהבוקר עד כן, הצהריים?
כן, עד יותר מהצהריים. אולי אפילו לפעמים יותר, אני ממש לא רוצה סתם להגיד דברים שלא נכונים. בחרתי אנשים לתפקידים.
שחקנים.
שחקנים, ודאי שחקנים.
תקופה הזאת, דיבוב עוד היה חדש לכולנו, לא ממש ידענו איך ומה. ועולם הדיבוב לא ממש היה סוג של תופעה אטרקטיבית לאומן. ואז הגיעה שפרירה.
זה נתן דטנר, שחקן שדובב כמה דמויות ראשיות בסרטים. שפרירה הצליחה להפעיל עליו קסם, עליו ועל שחקנים מוכשרים נוספים.
התגרה אותנו אומנותית, אמרה, באמת, אלה סרטים מצוינים, נפלאים, אנחנו מחפשים שחקנים מצוינים ונפלאים.
כל שחקן בדיסני נדרש לעבור אודישן, מבחן בד, וקולו היה צריך לקבל אישור.
בדיסני הם תייחסים למוצר שלהם בשיא הרצינות, ומבחינתם הקול הוא חצי מהדמות, והחצי השני זה הפיגורה.
אני, למרות שעשיתי למעלה מ-80 תפקידים בדיסני, נבחנתי לכולם. זה לא שהם בחרו את אלי גורנשטיין. היא הייתה עושה voice test, הייתה מזמינה את השחקנים בארץ שהיא עובדת איתם, או שהיא אוהבת אותם, או את הקולות שלהם.
אתם בטח מזהים את הקול של אלי בדמויות הרשעים. ג'פר באלדין.
רק אחד רשאי להיכנס. עליי למצוא את היהלום הבלתי מלוטש.
סקר במלך האריות.
מעולם לא הערכתי צבועים.
הם בעיניי יצורים נתעבים.
וקלייטון, בטרזן.
למעשה, אני חייב תודה לך, נערי הטוב. לא הייתי מצליח בזה בלעדיך. קילו אותו עם כל האחרים.
יש תפקידים שכל כך התאימו לו, שחשבתי על התפקידים, ראיתי אותו ממש, זה כל כך היה מתאים לו.
הרבה פעמים היה מגיע סרט שהוא עדיין אפילו לא מצויר, רק איזה סקיצות בעיפרון.
עותקי הסרטים ששפרירה הייתה מקבלת היו מאוירים למחצה. חלק בשחור לבן, עדיין בתהליך עבודה שנמשך במקביל באולפני האנימציה בברבנק, קליפורניה. הסרטים היו מוגנים היטב באמצעות כיתוב מיוחד על התמונה כדי למנוע זליגה לא חוקית של העותקים.
אתה בא לעבוד, אתה גם לא ממש יודע איך עושים את זה. אתה לא באמת יודע איך עושים את זה. אין מחשבים, אין כלום. באתי לפגוש אותה, כמובן בתוך אולפן, מה שנקרא, יושבת עם העט והנייר, אלא מלא מחברות, מסומנות, עם, בצהוב, בכל מיני צבעים, אתה ראית שהיא הגיעה, מה שנקרא, אחרי עבודת לילה.
בדרך כלל שפרירה פותחת בכמה דברי פתיחה על הדמות, מתארת, לפי החומרים שהיא מקבלת, היא מקבלת הוראות מדיסני, הדמות הזאת היא כזאת וכזאת, מלך, או שהוא אכזר, או שהוא רך לב, או שהוא מפוזר, משלומפר, כל מיני קווי דמות, מתאר.
והיא אומרת לך, אני מקרינה לך את הקטע, תקשיב באוזניות לשחקן המקורי, והתרגומים שלי הם לפי פתיחת הפה.
ואז אתה שומע את הכל, ואתה משלב ביחד עם האינפורמציה שקיבלת, זה עבודה מאוד של אינסטינקט. אתה כאילו קולט משהו, ואז אתה ישר מוציא החוצה.
השחקנים נבחרים על פי כישרון משחק והתאמה קולית. שפרירה מלהק את שחקנים על פי קולם הטבעי והמקורי. היא לא מחפשת קול הנשמע כמו חיקוי לדמות אחרת.
אני חושב שקול זה תעודת זהות של אדם, כמו טביעת אצבע, יותר ממראה, כי המראה משתנה והקול, הקול גם יכול להשתנות, אבל מה שנקרא טמבר, גוון, גוון קול, כי קול זה דבר מופשט, זה אוקסימורון, מצד אחד הוא כל כך מופשט, מצד שני הוא כל כך מובהק, הוא כל כך ברור, טביעת קול, לא סתם יש את המילה הזאת, זאת אומרת, זה הקול שלך, אין קול כזה עוד. למרות שאני כל כך גבוה, וזה כל כך ברור שזה אני, אז הקול שלי הרבה יותר מבהיר מי אני. זאת אומרת, קולי הולך הרבה יותר לפניי מה שגובהי.
זה נורא מצחיק, כי עצם הודעה שהיה אודישן פתאום מלא את הרף בכלל של הדבר הזה, שפתאום אתה לא מובן מאליו, והחביבי, חכה, שמחתי הרבה אישרו אותי, פתאום נורא שמחתי.
שחקן ובמאי התיאטרון אלון אופיר, שדיבב דמויות רבות בסרטים, מתאר את משמעות הבחירה בשחקן כתב תקן גבוה ואיכותי.
כשאתה מקבל את התפקיד, אתה בעצם קיבלת אישור מדיסני העולמי, שאתה מספיק מוכשר בשביל להחליף את השחקן המקורי. כאילו מישהו בעולם, בסטנדרט העולמי, חושב שאתה מוכשר.
הם אף פעם לא בחרו אותי כשמי, אלא בגלל הקול שלי. ואז אתה זוכר את האודישן שזה, אז זהו, קיבלת את התפקיד, אני רוצה לקבוע הקלטות, שבוע הבא מתי אתה פנוי, זה ככה זה היה הולך.
שפרירה הייתה בוחרת בקפידה את השחקנים שיעבדו לצידה. ליוק השחקנים היה תהליך פשוט יותר באותה תקופה.
פשוט מרימה טלפון ואומרת לאנשים שאני רוצה אותם לתפקיד, ואני לא זוכרת שמישהו אי פעם אמר לי שהוא לא רוצה. אני לא זוכרת שהיה דבר כזה. יש לי תרגום, יש לי שחקנים, יש לי אולפן, ומה עוד צריך לעשות? להקליט, כמובן.
שלב ההקלטות באולפן הוא אינטנסיבי, ונמשך בסך הכל שבועות בודדים. השחקנים עם התפקידים הגדולים מקבלים את הטקסט מראש ומגיעים מוכנים להקלטה באולפן. כל אחד בתורו.
יום הקלטה היה יום ארוך. אני הייתי עובדת כל היום.
את היית מארגנת הכל בעצמך?
הכל בעצמי.
לשריין אולפן, להכין לוח זמנים להקלטות של כל שחקן?
כן, 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 בטח, בטח. כל שחקן בא בנפרד.
הקלטות הסרטים נערכות באולפני קולינור שברחוב הארבעה בתל אביב. סרטים בודדים מוקלטים באולפנים אחרים, כמו אולפני תות ואימיקס.
היו לי כמה אנשים שעבדו באולפן, טכנאי קול וככה. בכל סרט כזה היו מחוץ לתפקיד הראשי, עוד בטח 10 תפקידים לפחות. אז כל אחד היה בא, זה היה לוקח כמה ימים טובים. נכנסים לאולפן בבוקר ומקליטים. זה עובד פשוט מאוד.
אולפני הקלטות מפוצלים בדרך כלל לשני חללים מרכזיים. החדר שהשחקן נמצא בו, הוא משחק מול המיקרופון, ומעבר לקיר הזכוכית, חדר הבקרה. בחדר הבקרה נמצא טכנאי קול המתפעל את עמדת הבקרה וההקלטה.
היא הייתה יושבת משמונה בבוקר באולפן, והיו באים, שחקנים, בתור, ברכבת, עד הלילה. היא ממש הייתה עכבר אולפן, שהייתה בדיבוב של סרט, אתה לא יודע כמה היא ראתה אור יום.
באים, קצת, אתה יודע, קשקושים, מה נשמע, מה זה, מה זה, מה זה, אתה יודע, קשקושים כאלה, ומיד ניגשים לעבודה. היא סימנה לי את הטקסטים.
היא באה עם המחברת של התרגום שלה, חלק כתוב בעת, חלק מודפס, היה כזה קצת, היא באה עם העבודה מהבית.
מרקרה את הכל, אתה בא, היא עשתה בשבילך הכל, אתה רק צריך לשבת מול המיקרופון ולהקליט.
כל שחקן צופה ומאזין לקטע של הדמות שהוא מדבב בשפה האנגלית. ומיד לאחר מכן, מקליט את הקטע בקולו בעברית.
Join the celebration!
Hey, love to, babe. But unlike you gods lounging about up here, I regrettably have a full-time gig that you, by the way, so charitably bestowed on me, Zeus. So, can't. Love to, but can't.
הצטרף למסיבה!
הייתי מאושר, אבל שלא כמו האלים שחיים חיי מותרות. אני, לצערי, עמוס בעבודה רבה, שאתה ברוב טובך הטלת עליי.
זאוס.
לכן, חבל. הייתי רוצה,
אבל לא.
דטנר מדבב את דמותו של הדס, אל השאול בסרט הרקולס.
שחקן משחק תפקיד, זה כמו בתיאטרון. הסרט קיים, התמונה שלו קיימת. זה כמו שבתיאטרון אני אחת, זה כתוב כבר. צריך להגיד את זה, צריך להוציא את זה.
אין לך שחקן מולך. המון פעמים זה עניין של לוחות זמנים. אז השחקן, נגיד, הדמות שמשחקת מולך על המסך, היא עוד לא עשתה את העבודה. כלומר, אני מדבר והדמות השנייה עונה לי באנגלית.
הפקת סרט אנימציה בחול מתחילה בהקלטת הדיבוב על ידי השחקנים. בהמשך, המאיירים מנפישים את הדמויות, כך שתנועות הפה שלהן יותאמו לדיבוב שהוקלט. מעניין להבחין איך עיצוב הדמויות הושפע גם מהמראה החיצוני של השחקן המדבב. בטח תוכלו לזהות את דני דוויטו בדמותו של פיל בסרט הרקולס.
Next time, don't let your guard down because of a pair of big goo-goo eyes!
אבל הפקת דיבוב בשפות זרות היא תהליך הפוך. כל מדינה מקבלת סרט מוכן, ואליו היא צריכה להתאים את הדיבוב המקומי. כדי להשיג תוצאה נאמנה למקור, צריך להביא בחשבון לא מעט דרישות שמציב הסרט.
היא הצליחה לתרגם באופן שמשלב את המשמעות של המשפט, את האורך של המשפט ואת המצלול של המשפט.
התרגום ממשיך להיות משוכתב גם באולפן, בין ההקלטות.
ברגע שהקלטנו, אז זה שונה, כי כל שחקן יש לו משהו אחר. יש שחקנים שהם יודעים להגיד, יכולים לעשות מהר טקסט, להגיד מהר, 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 מהר את הטקסט, וזה בדיוק מסתדר בסדר, וזה טוב מאוד. ויש שחקנים שלא, זה הולך עצם יותר לאט. אז פתאום רפליקה נהייתה ארוכה מדי. אז היינו מתקנים תוך כדי, בזמן ההקלטה. אנחנו מנסים לעשות את זה קצר מדי, או אולי לא הוריד איזה מילה. אני צריכה לראות שזה יתאים לתמונה, אבל כל שחקן הוא אחר. כל שחקן זה אחרת איתו.
אני חושב שברגע שהתפקיד הוא שלך, קיבלנו טיפה יותר חופש, למרות שכן, שפרירה ניסתה, פתאום אם היית קצת טיפה סוטה עם הכל, תזכור, הכל הוא כזה, לא אתה קצת ירדת או עלית בפיץ' או משהו כזה.
זה הרבה פעמים חידודים, לא, תקשיבי עוד פעם לניואנס של השחקנית באנגלית, ותנסי להביא את זה טיפה ממקום אחר.
זו שחקנית התיאטרון והטלוויזיה, שרה וינו אלעד.
או זה היה קצר מדי, או זה היה ארוך מדי, או תנסי קצת יותר בקול, קצת פחות בקול, קצת יותר בפחד. יש פה דמות שצריך לגלם אותה. זה מה שחשוב, מה היא מרגישה, מה היא רוצה לגרום לקהל להרגיש.
אחת הדמויות ששרה דיבבה הינה לה הבוגרת בסרט מלך האריות. כך נשמעת השחקנית המקורית באנגלית.
Look, sometimes bad things happen.
Simba.
And there's nothing you can do about it. So why worry?
Because it's your responsibility.
Well, what about you? You left?
I left to find help. And I found you. Don't you understand? You're our only hope.
וזה אותו הקטע בקולה של שרה.
תראי, לפעמים קוראים דברים רעים.
סימבה.
ואין מה לעשות נגד זה. אז למה לדאוג?
כי זו האחריות שלך.
ומה איתך? גם את עזבת.
הלכתי להזיק עזרה. ומצאתי אותך. אינך מבין, אתה תקוותנו היחידה.
היא יושבת מול המסך, זאת אומרת, היא יכולה לראות את ההתאמה באופן נקי יותר ממני, שאני צריכה לתאם בין מה שהעין שלי רואה את המילים, לבין מה שאני, האוזן שלי שומעת את הטקסט באנגלית, לבין תמונה שאני לא יכולה להתרכז בה. אז שם זה קצר יותר, ארוך יותר, תנסי את המשפט הזה ככה, תנסי, זה דיוקים.
בגלל שלא היה מחשב, המון פעמים היא הטריפה אותנו. תגיע לאה, כשהוא פותח את הפה, כלומר, תחכה עם המילה, זה היה אטרף מוחלט, ובתוך כל זה לשחק. זה היה סוג של, היינו מחשב עם בינה מלאכותית של היום, מה שנקרא, עם סוג של, שלפעמים גם היא, אתה נותן את אינטונציות, יו, זה היה.
אינטונציה משמעותה הנגנה. העלאה והורדה של הקול בסולם הצלילים, לפי משמעות המשפט.
גם כשאנחנו מדברים, הכל זה מוזיקה. אני חושב שכשמדברים זה תווים. זה ממש תווים שיש בהם קצב, ואפילו הפיץ', המנגינה. לכל משפט שאנחנו אומרים, יש מנגינה.
אני יכול לשאול אותך, אתה רוצה קוסטי? אבל אני יכול לשאול אותך, אתה רוצה קוסטי? לא שיניתי הרבה חוץ מהמוזיקה של המשפט, דיברתי קצת יותר גבוה, אולי קצת יותר מהר, אולי קצת יותר בהתלהבות, אבל כשאתה לא רואה את הפנים, נשארת רק המוזיקה של הדיבור. כשאתה עושה גרסה למשהו מחול, הם כבר יצרו את המסגרת.
לשחקנים באנגלית יש חופש פעולה לעצב את הדמויות שלהם, אבל עבור שחקנים בעברית זה קצת אחרת.
מכיוון שעברית היא שפה שונה, והדגשים עם המילים הראשונות, המילים האחרונות, the second time, בפעם השנייה, אז בסקנד טיים אתה מדגיש את האות שלפני סוף המשפט, the second time, אבל בעברית זה בסוף המשפט, בפעם השנייה. שפרירה אפילו הגדילה לעשות ותרגמה את סופי המשפטים לפי סופי השפתיים, אם זה היה קלוז-אפ, והדמות גמרה עם האות O, אז השפתיים עגולות, אז היא לא יכלה להגיד A בתרגום. היא הייתה צריכה למצוא משפט תואם לאנגלית, שהוא אומר את אותו דבר, אבל שנגמר ב-O כדי שזה יצא בול עם התמונה.
Belle, no! You don't know what you're doing!
If I did, would you let him go?
אם אשאר, תשחרר אותו?
כן.
דיבוב עברי מוצלח הוא כזה שלא מרגישים בו בזמן הצפייה בסרט. דיבוב שהאינטונציות שבו מותאמות היטב להבאה של הדמויות.
חיכיתי גם את המנגינה וגם את הקצב, וזה יצא מדויק. ועוד קצת טיפה גם כוונה ומחשבה ורגש של הדמות, וזה מסודר.
תזמון המשחק, כלומר להתחיל ולסיים את הקטע בדיוק יחד עם הדמות, הוא אחד הרכיבים החשובים כשרוצים להעניק לסרט ממד אמין.
במשפטים פשוטים זה יותר פשוט כמובן, וכשמגיעים משפטים מסובכים, סוג של מונולוגים כאלה נניח, אז הרבה פעמים הייתי מבקש משפריר, מכיוון שהיא בעצמה הייתה מתרגמת, והיא גם הייתה במאית, שתדגים לי. במקום להסתבך ולהמציא את הגלגל מחדש, הרי אני יודע שהיא תרגמה את זה, והיא תרגמה את זה בדיוק לפי המוזיקה שהיא שמעה את הדמות מדברת, אז היא יודעת איך זה צריך להישמע.
היא כזאת פרפקציוניסטית, כלומר, היא לא נתנה למשפט אחד להיעלם. לפעמים, אתה יודע, יש מונולוג, לקראת האחרון אתה כבר עייף, כי זה קשה, היא אמרה, לא, רגע, פנצ'ין, את זה. סשן עם איתה של עבודה, הייתה יוצא שחות, אבל בגלל זה דיסני נתנו לה את זה.
היום במאי הדיבוב הם גם טכנאי הכל באולפן. שפרירה הייתה עובדת בשיטה אחרת.
הבימאית היחידה שהייתה יושבת עם השחקנים בתוך החדר הקלטה. כל שאר הבימאים יושבים בחוץ ליד הטכנאי.
שפרירה לא התעסקה עם הטכנולוגיה של ההקלטה, אלא רק עם הבימוי וההדרכה.
בתוך האולפן, לידך, עם העת והעיפרון, מוחקת, מסמנת, מדגישה לך, לידך, כל הזמן, לפעמים אפילו אוחזת בידך. מי שהיה בצד השני, זה הטכנאית. דלית, שהיא קליטה.
היא השוואה לידך. היא רצתה לשמוע אותך ולדבר ולעשות איתך קשר בלתי אמצעי.
יש אווירה בתוך האולפן שאתה לא יכול לחוש אותה בקונטרול רום. היא הייתה חייבת לחוש יחד עם השחקן שלה, אם הטייק הוא טוב, או שצריך לעשות עוד פעם. היא יכולה לידי לראות עם, איפה אני מפספס עם העין, בשביל להגיד, אל תרד פה לטקסט, תסתכל, יש שם, אתה מבין, היא יכולה לכוון אותי, והיא עם האוזניות, עם העיניים במוניטור, שומעת את זה, ומיד מסובבת אליי את המבט, והיא בקשר עין, מיד. זה מזרז את כל העניין, וזה יוצר תקשורת אישית עם השחקן שלך.
עכשיו, היה לה גם, היא הייתה נותנת מכות בכתף, סיפרו לך?
לא.
לפעמים בגלל העניין שלא היה מחשב, אז... אם לא נכנסת בדיוק בזמן, אז היית מאחר, ואז בסוף כבר אי אפשר היה לסדר, ועידן המחשב עוד לא היה.
היא עושה עם האצבע ליד האף שלך, כדי שתיכנס בזמן לתוך המשפט, אוקיי? ותמיד זה היה, הייתי יוצרת הקלטות. שופרירה, תוציא לי עין עם האצבע הזאת.
היינו יושבים שנינו מול המסך, אז היא לא מולך. אז אתה לפעמים מסתכל על המסך, אתה לא רואה אותה. תלת, מכה בכתף, ואז היית צריך... סימנתי לך, לא ראית, כי אתה מסמנת עם העיפרון.
מישהו הזכיר לי השבוע, שהיה לו כבר סימנים כחולים מהדחיפות מרפק של שפרירה.
עכשיו, זה גם נורא מצחיק, כי אתה חוטף מכה בכתף, שומע את הסאונד של האנימציה, רואה את התזוזה של הפה, ובתוך כל זה אתה צריך לשחק, כאילו כלום לא קרה. זה לא פשוט. זה דבר שלא כל אחד יכול לעשות.
היא אהבה לשבת איפה שזה קורה, ממש הכי קרוב, אולי זה קצת אולד סקול. אתה יודע, אין כזה דבר היום. אני לא זוכר שעוד מישהו עשה את זה. אני חושב שזה גם אולי נבע מזה שהיא בעצמה הייתה קצת שחקנית. פה, כשאתה מקליט דיבובים, אין מקום לחיפוש, כי חיפשו בשבילך, עכשיו אתה רק צריך להתאים את עצמך לזה.
עבור השחקנים מדובר בלא מעט אילוצים, הבאים בנוסף לדרישה של שפרירה, לרמת משחק גבוהה ומושלמות.
היצירתיות שלך היא בזה שאתה מצליח לדייק ולהביא את הביטוי האישי שלך במסגרת הנתונה.
שפרירה הייתה כל כך, כל כך, כל כך מוכנה, באה כל כך מוכנה, שהיא מצד אחד היא ידעה בדיוק לאן זה צריך להוביל, כל משפט וכל הדמות הזאת שאתה עושה, ומצד שני היא נתנה חופש. הרבה פעמים היא התעקשה מאוד, אבל כשאתה הבאת איזה צבע, פתאום משהו זה אחר לגמרי, וזה התאים, וזה היה בסינק, וכל זה היא מאוד אהבה.
בשלב ההקלטות, לאחר שדיסני מאשרים את השחקנים הישראלים לתפקידים, כבר יכול כל שחקן להרשות לעצמו להיות יותר וירטואוז ולהביע את כישוריו.
מכאן זה לשחרר כל רסן, זאת אומרת, זה להיות מול מיקרופון ולהיות עם הדמות הזאת, עם העטרוף שלה, עם הסיטואציה שבה היא נמצאת, עם השבר או עם הפחד, או עם לחלוטין משוחרר מול מיקרופון.
אתה לא חייב לענות.
מולן.
יש די צעירים שילחמו למען סין.
זה כבוד גדול להגן על ארצי ועל משפחתי.
ובכן, תמות למען הכבוד?
גם אם אמות, אמלא את חובתי.
אבל אם
אני
לא...
אני יודע את מקומי. והגיע הזמן שתדעי את שלך.
בעבר טענו ששחקנים בדיבוב העברי הם רק חקיינים מבצעים. אבל השחקנים ושפרירה, כמתרגמת וכבמאית, משתמשים בכלים שונים מתורת משחק התיאטרון. אלון אופיר דיבב שלושה גיבורים שונים. את אלאדין, את סימבה הבוגר במלך האריות, ואת קוואזימודו בהגיבן מנוטרדם. שחקן אחד, שלושה גיבורים ושלושה גוני קול שונים.
המרחק בין סימבה לאלאדין לא שיניתי את הקול שלי בכלל. זה היה הקול של אלון כמו שאני מדבר עכשיו. אבל אלאדין הוא גנב רחוב. הוא בא מהרחוב, אז הוא יותר חמקמק. אז הוא יותר מתחמק.
אני אכלות את ראשך בחרב!
והכל בגלל כיכר לחם?
לא תימלט בקלות כזאת!
לדעתך זה היה קל?
אנחנו נתפוס אותו!
בוקר טוב, גבירות.
את זה אין לסימבה. סימבה הוא מלכותי. אריה עם סמכות!
תן לי סיבה אחת מדוע לא אקרא אותך לגזרים.
או, סימבה, אתה חייב להבין הלחצים של ניהול הממלכה.
הם כבר אינם שלך. ותר על הקטר, סקר.
וקוואזימודו עוקב ודואג ומציל את אזמרלדה מרחוק. הוא פחד להתקרב אליה כי יפה מדי בשבילו, אבל הוא מקריב את עצמו בשבילה.
אתה בא איתי?
אני לא יכול.
חשבתי שאתה חבר של אזמרלדה.
פרולו הוא אדוני, אני חייב לשמוע בקולו.
היא התייצבה לצדך. אתה חייב לה תודה, אינך סבור?
מה? מה אני אמור לעשות? ללכת לשם ולהציל את הנערה מציפורני המוות וכל העיר תריע לי כאילו הייתי איזה גיבור? היא כבר בחרה לה את אביר חלומותיה וזה לא אני.
מאותו שחקן אתה מוציא שלושה צבעים שונים וככה אתה בעצם, אתה לא משנה את הכל, אתה משנה את הגישה.
מבחינתה של שפרירה, השפה העברית היא שליחות. היא לוקחת על עצמה אחריות על העברית שהיא מנחילה לצופים, הגייה ואוצר מילים, תוך כדי ניסיון להיות נאמנה לגרסת המקור. היו שמיירו לחשוד כי הרמה הגבוהה של הפקותיה תאלץ אותה להשתמש בשפה ספרותית גבוהה ומלאכותית, אבל שפרירה מצליחה לשמור על שפה חיה ואותנטית. את המשלב הדיבורי היא משכילה להעביר לעברית שאינה חיקוי של שפת רחוב יומיומית, ועם זאת, גם לא שפה מליצית גבוהה.
חשיבות שפה זה... מה זה חשיבות? זה יוצא מן הכלל, זה בראש ובראשונה. אני שומעת כעת מדברים את כל הקמצים עושים מזה צירה. פעם תקנו, היום כבר לא מתקנים. דבר נורא, באמת נורא.
הדבר שהכי הגניב אותי זה הקפדנות שלה על העברית. כי זה למשל לא קיים היום.
היא לא רק דוברת עברית נכונה, היא גם יודעת לנקד. חטף פתחים, כל מיני דברים, היא פשוט... יש לה מחשב בראש.
שפרירה היא כמו מורה. היא תמיד, השאיפה שלה הייתה לדייק, לדבר עברית יפה, קורקטית.
אוצר המילים שלה. אתה צריך אוצר מילים מספיק רחב וגדול כדי שיהיו לך מלא פתרונות בראש.
היא ידעה בדיוק למה דגש קל ולמה דגש חזק ולמה כזה ולמה כזה. לרגע זה לא צרם את האוזן של הצופה או המאזין. קיבלו את זה כמובן מאליו, ככה מדברים.
הדרך שבה את מבטא את עצמך היא חשובה, ואם את משתמשת במילים המדויקות זה חשוב, ואם את נותנת לכל אות במילה את המקום שלה, אתה תדע שיש שם את כל האותיות, ואתה תדרוש את הזמן שכל אות לוקחת לה. היא אוהבת את העניין הזה, השפה החשובה לה.
זה היה ברור שהם משתמשים רק בעברית נכונה. דקדוקית, ללא סייג, ללא פגם, בלי שגיאות. גם על זה היו מריבות לפעמים, כי אתה רוצה להיות טיפה פחות... מרובה, מה שנקרא. היו לה יציאות, היא ככה הייתה, מה שנקרא, נועזת. מבחינתה היא כזה אמרה, אוקיי, רעדו הסיפים קצת והקירות התרסקו, ואז אמרנו איזה מילה.
היה מקרה שהייתה טעות בעברית באחד הסרטים?
פעם אחת. אני חושבת שזה אני בעצמי אמרתי, וזה היה משהו במקום... נקבה זכר או להפך, כשזה היה מוכן, ופתאום שמעתי את זה, זה היה נורא, ואי אפשר היה כבר לצנות את זה, הסרט היה מוכן. וחשבתי לעצמי, וואי, מה עשיתי? יכול להיות שגם לא שמו לב, אבל אני שמתי לב.
ואם תהיתם מאיפה קולה של שפרירה נשמע לכם מוכר, הרי זה בגלל שהיא נהגה לדבב חלק מדמויות המשנה בסרטים.
אמא, ראית את הבובה שלי?
מה מותק? מה אמרת?
לא משנה.
או, יש איזו גברת נמלה שמחכה לך בקצה המנהרה? או, אני מצערת. חשבתי שזה אמיתי. אז אולי שים את זה במכונית שלי. מה דעתך, שרה בי?
ובכן...
בבקשה.
זה היה החלק השני של ההסקט התיעודי המתרגמת. בפרק הבא... הקלטת שירי הסרטים באולפן ושלבי ההפקה האחרונים רגע לפני העלייה למסקים. השתתפו בתוכנית שפרירה זכאי, אלי גורנשטיין, נתן דטנר, דוב רייזר, אלון אופיר ושרה וינו אלעד. הדווחן על הייעוץ הלשוני, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. תודה ליוני אלעד, טל בריל, אורית פרץ ונועם גיל. אני אורי משיח, להתראות.
עולם חדש
ההסקט הופק בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.